כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros oshashuoi Olvoz ovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, חי בתמוז, דף שין, עין וב, מסכת בבא קמא, דף נון דלת. אתם מאזינים לרדיו כל חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, המפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז. הדבר הראשון, בשנת בית אלפים תמ"ט לבריאת העולם, שוברו הלוחות הראשונים אחר עשיית העגל בט"ז בתמוז. הדבר השני, בוטל התמיד עוד בבית ראשון. הדבר השלישי, בשנת ג' אלפים תתכ"ט לבריאת העולם, הובקעה חומת העיר בזמן בית המקדש השני. ולשיטת התלמוד הירושלמי במסכת תענית, זה התרחש גם בבית המקדש הראשון באותו תאריך. הדבר הרביעי שאירע בי"ז בתמוז, הפוסטמוס הרשע משרי חיל יוון בזמן בית שני, שרף ספר תורה בפרסיה במעבורות לוד. הדבר החמישי, הוא עמד צלם בהיכל. הג' שבועות הללו, עד תשעה באב נקראים בין המצרים, על שם הפסוק במגילת איכה פרק א' פסוק ג', כל רודפיה הישיגוה בין המצרים. וכותב השולחן ערוך בסימן תקנון א', סעיף חי. צריך להיזהר מי"ז בתמוז עד תשעה באב שלו לילך יחידי, מדלת שעות עד תשע שעות. ובהנהגות לחזוניש נאמר דווקא בהולך מחוץ לעיר. היום הוא צום נדחה של 17 בתמוז, שהרי 17 בתמוז חל בשבת ואין צמים בשבת את הצום הזה. כי הרי בצום י"ז בתמוז וכן בצום גדליה ועשרה בתיבת הקלו ולא קיבלו אלא מתחילת היום, היינו משעלה עמוד השחר אבל לא בלילה שלפניו. וכן הקלו לגבי חולה אפילו אין בו סכנה שפטור מלהתענות, וכן נשים עוברות ומניקות אם הצום מצער אותם ביותר פטורות מלצום. מכל מקום, גם הפטורים מלצום אסור להם להתענג ביום הזה באכילה ושתייה, במאכלים משובחים רק יאכלו כפי הצריך להם. וכן הקטנים, שיש להם דעת להתאבל אף על פי שפטורים מהתענית, מכל מקום ראוי לחנכם, שלא יאכלו רק כדי קיום הגוף, מאכלים פשוטים כדי שיתאבלו עם הציבור. ומותרים בו ברחיצה ושיחה ונעילת הסנדל, מכל מקום אדם בריא בעל נפש הוא, יחמיר ברחיצה ושיחה אבל לא בנעילת הסנדל שלא ייראה כמגוחך. יש להחמיר ב-17 בתמוז וכן ב-10 בתיבת, בכל הדרכים שנוהגים להחמיר מראש חודש אב עד תשעה באב. היום הזה קוראים ויחל בשחרית ובמנחה, ובתפילת 18 בלחש אומרים ענינו בשומע תפילה בין בשחרית בין במנחה, כמנהג הספרדים, וכמנהג האשכנזים אין אומרים ענינו אלא בתפילת מנחה בלבד. אבל השליח ציבור אומר גם בשחרית בין גואל לרופא, וכל יחיד אומר ענינו במנחה אפילו אינו גומר התענית עד הערב. אבל אם כבר אכל, אינו אומר ענינו, וכן לא יעלה לתורה מפני שהקריאה היא של תענית והוא אינו מתענה. אבל אם נקרא לעלות, עולה מפני כבוד התורה. י"ז בתמוז שלח נוח את היונה מן התיבה לראות הקלו המים מעל פני הארץ, ולא מצא היונה מנוח לכף רגלה. ואמרו בזה רמז לכנסת ישראל שנמשלה ליונה, שלא מצא מנוח ביום הקשה הזה. 21 ימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים, ולכן ממעטים בימים אלו בשמחה יותר מכל השנה, ואין נושאים נשים י"ז בתמוז ועד לאחר תשעה באב, ואין נושאים מחולות וריקודים בימים אלו, ואין שומעים בהם כל נגינה משום כלי שיר, ואין עושים טיולים וביקורים של תענוג ואין מסתפרים בהם. ואולם הספרדים נוהגים ביתר תספורת עד השבוע שחל בו תשעה באב כדעת מרן הבית יוסף. וכן נוהגים שאין מברכים שהחיינו בימים אלה על בגד חדש או פרי חדש, כיוון שהזמן הוא זמן פורנויות, ואין לברך שהחיינו לזמן פורנויות. ולכן אין לובשים בגד חדש ואין אוכלים פרי חדש, אבל אם נזדמנה לו מצווה עוברת מברך כגון ברית מילה או פדיון הבן מברך שהחיינו, וכן אם נזדמן לו פרי חדש שלא ימצא לו אחר תשעה באב מברך ואינו מחמיץ את ברכת המצווה. ונוהגים היתר לברך שהחיינו בשבת, ולכן אם נזדמן לו פרי שלא יימצא אחר תשעה באב ואפשר לו להשות את הפרי עד ליום השבת, ראוי להשותו ולברך שהחיינו בשבת. אישה ערה שמתאווה לפרי חדש וכן חולה שצריך לבריאות, אוכלים ומברכים שהחיינו. ובימים אלו שולטים המזיקים, ולכן ייזהר בהם כל אדם מכל דבר שיש בו חשש נזק וסכנה יותר מן הזהירות שבכל השנה. ולא יכה הרב את התלמידים בימים האלו אפילו מכה קלה ברצועה, וכן לא יכה אב לבנו בימים אלה. אנשי מעשה קובעים לעצמם בכל יום זמן להתבונן ולהתאבל על חורבן בית המקדש, ויש מקומות שבהם נוהגים לומר תיקון חצות בחצות היום. בורא עולם, ובמהרה בימינו יהפוך לנו את הצום הרביעי הזה לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, בביאת גואל צדק ובבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלי ולא אבותי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא קשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא הפרק של השינון והחזרה הפותח את שיעור דפינו היומי. נשיף כעת על 10 שאלות ששאלנו בסיום השיעור הקודם שלמדנו בערב שבת קודש פרשת פנחס. אז למדנו את דפים נון ב' ונון ג' ממסכת בבא קמא. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, מהו הנמשל לכך שכאשר בעל העדר כועס ומסמא את מנהיגת העדר? והתשובה היא שכשהמקום נפרע משונאי ישראל ממנה להם פרנסים שאינם מעוגנים. שאלה שנייה, כיסאו הראשון ובא השני ומצאו מגולה, עד מתי פטור הראשון? תשובה לרב בכדי שידע שנפתח הבור, ולשמואל בכדי שיבואו להודיעו שנפתח הבור, ולרבי יוחנן בכדי שיודיעו ויזכור פועלים ויכרות הרזים ויחסנו. שאלה שלישית, כיצד ייתכן שכיסאו כראוי ונשבר? התשובה לידי שהתליע מתוכו. שאלה רביעית, כיסאו כראוי לשברים ולא לגמלים במקום שמצויים גמלים והתליע. מדוע אינו חייב משום שתחילתו בפשיעה וסופו באונס? התשובה, משום שהאונס לא הרע מחמת הפשיעה. שאלה חמישית, מה הדין כיסאו כראוי לשברים ולא לגמלים ונפלו גמלים לתוכו ומדוע? התשובה, רשי כותב שאם נפלו בו גמלים ודאי חייב משום שפושע הוא. והרים התוספות שאף אם אין גמלים מצויים הרי הוא פושע כי יש לו לחשוש שמה יבואו. אמנם אין לחשוש שיראו הגמלים ויפלו אחרי כן שברים. שאלה שישית למסקנה, כיצד מוכח ממשנתנו שלא אומרים מתוך? התשובה ששנינו שאם נפל לבור שור חירש שור שוטה שור קטן סומה הוא המהלך בלילה חייב. ואם הוא פיקח ומהלך ביום, פטור. הרי שלא אומרים שמתוך שהוא פושע לעניין נפילה של שור חרש, פושע הוא גם לעניין פיקח המהלך ביום. שאלה שביעית, מה הפירוש נפל לאחריו פטור? התשובה, רב ביאר שלאחריו ממש ובתוך הבור, ולשיטתו שחיוב בור הוא מחמת הבלו, כשנופל לאחוריו אינו ניזוק מההבל. שמואל מבאר שלאחוריו היינו שנפל מחוץ לבור, משום שסובר שחיוב בור הוא מהבלו וכל שכן מחוותו. שאלה שמינית, מתי מחייב רב בבור אף על החוותה ומדוע? התשובה, בבור ברשותו משום שקרקע שלו היא זיקתו. שאלה תשיעית, שור שדחף את חברו לבור, מדוע פותרים חכמים את בעל הבור? התשובה, רש"י מפרש משום שהשור עשה את כל המעשה. תוספות מפרשים משום שנאמר ונפל, ולא שיפילו אחרים. השאלה האחרונה, מה החידוש בדברי רב שמניח אבן על פי הבור ונתקל בשור ונפל לבור, בנו למחלוקת רבי נתן וחכמים? התשובה, בעל האבן אינו יכול לטעון שלולי הבור אבנו לא הייתה מזיקה כלל, ואין זה דומה לשור שדחף לבור. שאף בלא הבור יכול להזיק, אלא חייב בעל האבן שלולי האבן לא היה השור נופל בכלל. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות לשינון סיכום וחזרה לדפים אשר למדנו בערב שבת קודש פרשת פנחס, דפים נון ב' ונון ג' ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון חי בתמוז, תשע"ו, צום 17 בתמוז נדחה, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על דף נון ד' ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף נון ג' עמוד ב', שש שורות לפני סוף הדף בנקודותיים, מן המילים נפל לתוכו, שור וחיליו ונשתברו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נפל לתוכו שור וקהילה ונשתברו, חייב על הבהמה ופטור על הכלים. ואומרת הגמרא, נידון זה אם חייבים על נזקי כלים בבור שנוי במחלוקת תנאים ומתניתין. ובמשנה ששנינו שפטור על הכלים, דלא, זה לא כשיטת רבי יהודה יהיה לה כחכמים. דתניא, שנינו בברייתא לאל בדף ה' עמוד ב', רבי יהודה מחייב על נזקי כלים בבור, אם נפלו כלים בבור ונשברו, חייב בעל הבור לשלם. ומבארת הגמרא את מקור מחלוקתם של רבי יהודה וחכמים בדרשת הפסוק. מה הייתה מדי רבנן? מניין לחכמים שפטור על הכלים? לאמר קרא, אומר הפסוק לגבי חיוב נזקי בור בספר שמות פרק חפה לפסוק למדלת, וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שמה שור או חמור, מזה שלא נאמר בפסוק ונפל שמה הנופל, אלא מפרט הכתוב שור וחמור, דרשו חכמים, שבא הפסוק למעט שחייבים רק על נזקי שור ולא על נזקי אדם הנופל בבור, וכן על נזקי חמור ולא על נזקי כלים. ובברית הלל בדף כוח עמוד ב' מבואר שיש חילוק בין אדם לכלים, שלגבי אדם דווקא אם הוא מת בבור, פטור בעל הבור, אבל אם מוזק בבור חייב בעל הבור לשלם נזקו, כיוון שהפסוק ונפל שם השור או חמור שממנו ממעטים אדם וכלים, מדבר על אופן של מיטה, כמבואר בפסוק שלאחריו, והמת יהיה לו. אם כן, מיעוט התורה הוא רק לגבי תשלומי כופר שהתורה חידשה בשור שנגח אדם ומת ולא לגבי תשלומי נזק. אבל לגבי תשלומי כלים פטור בכל עניין, שהרי שבירתם זוהי מיטתם, כפי שתבאר הגמרא לקמן בדף נ"ד עמוד א'. ונציין שהרשב"א מביא שבירושלמי נאמר שלא יתמעטו כלים אלא מבור שעמוק 10 טפחים שחייבים בו גם על מיטת השור, מה שאין כן בבור שפחות מעומק 10 טפחים שחייבים בו רק על נזקי שור ולא על מיטת שור, לא מיטה התורה לפתור בו כלים. אבל כאמור, אצלנו בדף כוח עמוד ב' לעיל מבואר שגם בבור פחות מ10 טפחים פטור על נזקי כלים. אומרת הגמרא, ואילו רב יהודה מחייב על נזקי כלים סובר שמה שנאמר שור או חמור, המילה או מיותרת, שלא די בכך אם היה נאמר ונפל שם שור וחמור, אלא המילה הזו באה לרבות את הכלים שחייבים בהם גם על נזקי כלים בבור. ולכמן בדף נ"ד עמוד א' תבאר הגמרא מה נתמעט מהמילה חמור לשיטתו של רב יהודה. שואלת הגמרא ורבנן מה הם לומדים מהמילה או, משיבה הגמרא, אם היה כתוב ונפל שם שור וחמור, היה מקום לומר שאינו חייב אלא אם נפלו לבורו שור וחמור יחדיו. לכן באה המילה או, מבא אלה לחלק, נצרכת לחלק בין תיבת שור לתיבת חמור, וללמד שגם אם נפל הבור שור לבד או חמור לבד, בעל הבור חייב. ובגמרא במסכת בבא מציעא דף צד ד' עמוד ב' נחלקו רבי יוחנן ורבי יושעיה לגבי הפסוק בספר ויקרא פרק כ' פסוק ט', כי איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו מות יומת. דעת רבי יושעיה שלולי הלימוד של אביו ואמו קילל היינו מפרשים שאינו חייב אלא אם כן קילל גם את אביו וגם את אמו. רבי יונתן סובר שמזה שהתורה פרטה לגבי קיליים בספר דברים פרק כ' ב' פסוק י' לא תחרוש בשור וחמור יחדיו, מוכח שלולי שכתבה התורה את המילה יחדיו היינו מפרשים את כוונת הפסוק שאסור לחרוש בשור לבד או בחמור לבד. מקשים תוספות אצלנו בדיבור המתחיל או, אם כן סוגייתנו שהצריכה את המילה או לחלק בין שור ובין חמור, זה כשיטת רבי יושעיה, שרי לפי רבי יונתן גם בלי המילה או אנחנו יודעים שכוונת התורה לנפילת שור או לנפילת חמור. וכיוון שהבאי סובר כרבי יושעיה ורבא סובר כרבי יונתן והלכה כרבא נגד הבאי, נמצא שהסוגיה שלנו היא לא כהלכה. תרץ השיטה מקובצת שכאן גם רבי יונתן מודה שלולי המילה או היינו מפרשים שכוונת התורה לנפילת שור וחמור יחד אל תוך הבור, כיוון שהיינו מקישים שור וחמור הכתוב לגבי בור לשור וחמור הכתוב לגבי כליים. שואלת עכשיו הגמרא, ולרבי יהודה שדרש את המילה או לרבות כלים, מאיכן נלמד לחלק לחייב על שור לבד או חמור לבד שנפלו לבור? משיבה הגמרא, מ"ונפל נפקא", למד זאת ממה שכתוב ונפל בלשון יחיד ולא כתוב ונפלו בלשון רבים. שואלת הגמרא ולרבנן, מדוע נצרכה המילה או לחלק ולא למדים זאת מהמילה ונפל בלשון יחיד? משיבה הגמרא, רבנן סוברים שהלשון ונפל טובה משמע, אין המשמעות בדווקא נפילת יחיד, אלא גם בנפילת שור וחמור יחד אפשר לכתוב את המילה ונפל, כפי שמצינו בפסוקים ועשה בצלל ועלייו, שאף שבצלל ועלייו עשו שניהם, נכתב עליהם הלשון ביחיד ועשה, או כמו שנאמר בפסוק ובא האות והמופת. ולכן צריך את המילה או לחלק וללמד שגם בנפילת שור לחוד או חמור לחוד אל תוך הבור מתחייב בעל הבור. אם כן, התבהר בדברי חכמים שמזה שהתורה פרטה שור וחמור למידים למעט רק אדם וכלים, אבל שאר בעלי חיים חייב בעל הבור. שואלת הגמרא, מדוע לדעת חכמים מתמעט מהפסוק רק אדם וכלים? הרי יש לדרוש את הפסוק באחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם, שבמקום שנכתב כלל ואחר כך פורט בפסוק פרט מסוים מאותו הכלל, הפרט הוא פירושו של הכלל. ואם כן, אימא נאמר שכיוון שונפל משמעותו כלל, דהיינו כל דבר הנופל, והמשך הפסוק שור וחמור הם מהווים פרט, ובמקום שנאמר כלל הוא פרט, הדין הוא שאין בכלל אלא מה שבפרט, ולכן יש לנו לומר שרק על שור וחמור המפורטים בפסוק אין התחייב בעל הבור, אבל על מי די אחרינה? כל שאר בעלי חיים לא, לא התחייב בעל הבור. תרץ את הגמרא, אמרי, אמרו חכמי הגמרא שכיוון שבהמשך הפסוק נאמר בעל הבור ישלם, שמשמעותו שעל כל דבר שנפל הבור חייב לשלם, נמצא שחזר הפסוק וכלל, ויש בפסוק הזה בעצם כלל ופרט וכלל, ולכן הפסוק נדרש במידה אחרת מי"ג מידות, כי כאשר נאמר כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כאין הפרט, הכלל השני בא לרבות כל דבר הדומה לפרט המפורש בפסוק. ואם כן, מה הפרט מפורש בעלי חיים? כשם שהפרטים המפורשים בתורה הם בעלי חיים, שור וחמור, אף הכלל מרבה שכל בעלי חיים הם בכלל החיוב של בעל הבור. וכך גם למדים מהכלל ופרט וכלל למעט כלים שאינם בעלי חיים, ואילו האדם אף על פי שהוא בעל חיים, מכל מקום מתמעט מהמילה שור, שהרי לצורך הכלל ופרט וכלל, מספיק פרט אחד. וגם רב יהודה דורש כלל ופרט וכלל זה, אלא שהוא סובר את המילה או שהיא באה לרבות כלים. שואלת הגמרא, כיוון שהכלל השני אינו מרבה אלא כעין הפרט, מדוע כל בעלי החיים מתרבים מהכלל? והלא, אי מה הפרט מפורש דבר שנבלטה, מתמה במגע ובמסע, כשם ששור וחמור המפורטים בפסוק, נבלטה מתמת את הנוגע בהם או הנושא אותם. בתומה, אף הכלל שנאמר אחרי כן אינו מרבה, אלא כל דבר שנבלטה מתמה במגע ובמסע, דהיינו כל החיות והבהמות שהתחייב עליהם, בעל הבור, אבל עופות שנבלטה אינה מתמת במגע ובמסע, לא התחייב עליהם בעל הבור, שרי אינם דומים לשור וחמור. משיבה הגמרא, אם כן, אם אין כוונת התורה לרבות אלא חיות ובהמות הדומים לגמרי לשור וחמור המפורטים בפסוק, מדוע כתבה התורה גם שור וגם חמור? נכתוב רחמנה חד פרטה, שהתורה תכתוב רק פרט אחד, או שור או חמור. ודי בכך כדי לרבות דברים הדומים לא לגמרי, דהיינו, שנבלטה מתמה במגע ובמסע. אלא בהכרח הפרט השני בא לרבות שגם דברים שאינם דומים לגמרי לפרט, כיוון שאין נבלטה מתמה במגע ובמסע, אם הם עדיין דומים לפרט בכך שהם בעלי חיים, גם הם בכלל החיוב של בעל הבור, ולכן חייבים גם על נזקי עופות שניזוקו בבור. ואף על פי שגם שור וגם חמור נבלטם מתמת במגע ובמסע, בכל מקום אפשר ללמוד מהפרט השני עופות שאין נבלטם מתמה במגע ובמסע, כיוון שדבר שנבלטו מתמת במגע ובמסע כבר לומדים מהפרט הראשון. דוחה הגמרא את התירוץ הזה ואומרת, אין הפרט השני מיותר לרבות כל בעלי חיים, כיוון שאם היה כתוב רק אחד מהפרטים, עדיין לא היינו למידים ממנו שכל דבר שנבלטו מתמת במגע ובמסע הוא בכלל החיוב, שהרי היי נכתוב, היי זה מהפרטים די בכך שנכתוב, היא כתב, אם תכתוב התורה רק שור, אבא אמינה היה אולי דעתנו לומר, קרב לגבי מזבח אין, שאינו קרב לגבי מזבח לא, היה מקום לומר שרק בעלי חיים אדומים לשור וראויים לקורבן, הם בכלל החיוב של נזק בבור, אבל בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, אינם בכלל החיוב, לכן כתבה התורה גם חמור, כדי לרבות שגם בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, הם בכלל החיוב של נזק בבור, אם הם מתמים במגע ובמסע. והיא כתב רחמנה אם התורה הייתה כותבת רק חמור שנפל לבור. אבה אמינה קדוש בבחורה אין שאין קדוש בבחורה לא. היה מקום לומר שרק בעלי חיים אדומים לחמור בכך שהבחורה נולד להם קדוש בקדושת בחורה, הם בכלל החיוב של נזק בבור. אבל בעלי חיים שאין בחורם קדוש בקדושת בחורה, אינם בכלל החיוב. ולכן כתבה התורה את המילה שור, לרבות שגם שאר בעלי חיים שאין בהם קדושת בחורה, הם בכלל החיוב. ואף על פי שגם שור קדוש בקדושת בחורה, אפשר ללמוד ממנו בעלי חיים שאינם קדושים בקדושת בכורה, כיוון שכבר יודעים דבר הקדוש בקדושת בכורה מחמור. ונמצא שגם הפרט השני בעצם נצרך ללמד שכל דבר שנבלטו מתמת במגע ובמסע, הוא בכלל החיוב, ואין לרבות ממנו את כל שאר בעלי חיים שאינם מתמים במגע ובמסע. אז מאיכן נלמד שגם עופות שאין נבלטם מתמת במגע ובמסע, חייבים בנזק בור? חייב בעל הבור בנזקיהם. ישבת הגמרא באופן אחר ואומרת, אין שאר בעלי החיים מתרבים מהכלל ופרט וכלל, אלא מזה שאמר קרא ממה שנאמר בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ד לגבי תשלומי בעל הבור, נאמר שם בפסוק, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעלה והמת יהיה לו. משמעות הפסוק שכל דבר מיטה ששייך בו והמת יהיה לו, הוא בכלל החיוב, ומיטה שייכת בכל הבעלי חיים. מקשה הגמרא, מאחר ולמידים והמת יהיה לו שחיובי בור הם על דברים ששייך בהם מיטה, אם כן בין לרבנן דקממאתי לאולי כלים, בין לשיטת חכמים שסוברים שמעת הכתוב חמור ולא כלים, שכלים שנפלו לבור פטור בעל הבור בנזקיהם, ובין לרב יהודה דקמרבי לאולי כלים שסובר שריבה הכתוב כלים, שגם בכלים חייב בעל הבור בנזקיהם, והוא לומד זאת מהמילה או, וכי כלים בני מיטה נינו? גם לשיטתם של רבנן וגם לשיטתם של רב יהודה, האם כלים הם בני מיטה? הרי בכלים לא שייך מיטה, ומדוע לדעת רבנן צריך את המילה חמור למעט כלים? והרי זה מתמעט ואמת יהיה לו. וכן לרב יהודה איך אפשר לומר שהמילה או מרבה כלים, והרי לא שייך בהם ואמת יהיה לו. תרץ את הגמרא אמרי, אמרו חכמי הגמרא גם בכלים שייך לשון מיטה, כיוון ששבירתן זוהי מיטתן. ואף הם בכלל בפסוק שאומר ואמת יהיה לו, ולכן לרבנה נצריכה המילה חמור כדי למעט אותם, שבעל הבור פטור בנזקיהם. ורב יהודה אפשר לרבות שבעל הבור יהיה חייב בנזקי הכלים מן המילה או. והטעם שלפי רבנן מיתה התורה כלים, אף על פי שהם בני מיטה, משום שאין זה מיטה ממש. ולרב יהודה מרבים מהמילה או, למרות שהם לא בני מיטה ממש, חייבים עליהם. שואלת הגמרא, ולרב דאמר לעיל בדפנון עמוד ב', בור שחייבה עליו תורה להבלו ולא לחוותו, דהיינו רק על נזק הנגרם בבור מחמת ההבל, מחמת האוויר החם, שבבור חייבה התורה. אבל על נזק הנגרם מחמת חוותה, בקרקעית הבור פתור החופר, שהרי קרקע הבור לא נעשתה על ידו, ורק הבל הבור נעשה על ידו, אם כן, בין לרבנן ובין לרב יהודה, מדוע נאמרו פסוקים? לרבות או למעט חיוב כלים בבור, וכי כלים בני הבלנינו? הרי כלים אינם נשברים מחמת הבל הבור, אלא מחמת שנחבטו בקרקעית הבור, ואיך אפשר לחייב כלל על נזקי כלים בבור? מתרצת הגמרא, אמרי אמרו חכמי הגמרא, בחדת דמיפקאי מהבלה. התורה דיברה בכלים חדשים שפוקעים מחמת הבל הבור, ואפשר לחייב על שבירתם. שואלת הגמרא, איך אפשר לומר שהכתוב והמת יהיה לו בא לרבות כל דבר ששייך בו מיטה? הרי היי והמת יהיה לו, הפסוק והמת יהיה לו, מבא אלי. הוא נצרח לחדר רבה, נצרח לדרשתו של רבה, דאמר רבה לאל בדפנון א' עמוד א', שור פסולי המוקדשין, שור שהוקדש לקורבן ונפל בו מום ונפסל, שדינו שהוא נפדה ובשרו מותר באכילה, אבל אסור להאכיל את נבלתו לכלבים, שנפל לבור, פטור עליו בעל הבור, שנאמר, והמת יהיה לו, ודרשו מכך שלא חייבה תורה את בעל הבור לשלם לניזק, אלא במי שהמת שלו, על בהמה שנבלתה שייכת לבעלים ויכולים הם למוכרה, יצא זה שאין המת שלו. אבל על שור פסולי המוקדשים שאין בעליו יכולים למכור נבלתו שהרי הוא חייב בקבורה, אין בעל הבור חייב בנזקו, וכיוון שהפסוק נצרח לדין הזה, ואינו בא לרבות כל דבר ששייך בו מיטה, חוזרת השאלה מניין שחייבים גם על שאר בעלי חיים שנפלו לבור. יושבת הגמרא באופן אחר ואומרת שאר בעלי חיים אינם מתרבים מהפסוק והמת יהיה לו, אלא ממה שאמר קרא, ממה שנאמר בפסוק שם, כסף ישיל לבעליו. שלכך הוצרכה התורה לומר לבעליו כדי לרבות שבעל הבור חייב על כל נזק דעית לי בעלים, שיש לו בעלים, ובכלל זה כל בהמות וחיות ועופות שיש להם בעלים. שואלת הגמרא, יח אם ריפתה תורה חיוב על כל דבר שיש לו בעלים, אז אפילו על כלים ואדם שיש לו בעלים כגון עבד כנעני, נעמי גם מתחייב בעל הבור. רצת הגמרא, אדם וכלים מתמעטים ממה שנאמר קרא, מה שנאמר בפסוק, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. שואלת הגמרא, ולרב יהודה דקמירבילה ולכלים שסובר שבעל הבור חייב בנזקי כלים, ביש למה אומנם נצרכה המילה שור שכתבה התורה שרי ממעט בידם? אלא המילה חמור, מה היא ממעט בי? מדוע נכתבה? איזה מיעוט יש בה? משיבה הגמרא, אלא אמר רבה, חמור דבור לרבי יהודה, המילה חמור הכתובה לגבי בור לפי רבי יהודה, וכן סה דאבידה לדברי הכל. המילה סיו הכתובה לגבי השבת אבידה בפסוק, לא תראה את שור אחיך או את סיו, נידחים והתעלמת מהם, אשב תשיבם לאחיך, בספר דברים פרק חב ב' פסוק א', זה לפי שיטת כולם קשיה. אכן קשה, למה הם נכתבו בפסוק? אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן, חייב. שואלת הגמרא, מהי שור חרש שוטה וקטן? מה הכוונה שור חרש שוטה וקטן? אילי, מה אם נאמר שהכוונה לשור של חרש, שור של שוטה, שור של קטן? אם כן, משמע, האם נפל שור של פיקח, פטור עליו בעל הבור. וכי איכן מצינו שהתורה פטרה על שור של פיקח? מיישבת הגמרא, אמר רבי יוחנן, כוונת משנתנו לשור שהוא חרש, שור שהוא שוטה, שור שהוא קטן, שאם נפלו וניזוקו בבור, חייב בעל הבור עליהם. שואלת הגמרא, משמע, שדווקא על שברים אינו חייב בעל הבור, אבל אם נפל שור שהוא פיקח, פטור בעל הבור. והרי לא מצינו שהתורה פטרה כשנפל לבור שור פיקח. מיישבת הגמרא, אמר רבי ירמיה, אין כוונת המשנה שדווקא על שור שהוא חרש או שוטה או קטן חייב, אלא לא מבעיה כאמר, כוונתה לחדש שלא רק על שור פיקח יהיה חייב בעל הבור, אלא גם אם נפל הבור שור חרש, שוטה וקטן, יהיה חייב בעל הבור. ומה החידוש? מבארת הגמרא, לא מבעיה שור שהוא פיקח דחייב, אין צריך לומר שאם נפל שור פיקח חייב בעל הבור בנזקיו, אבל אם נפל שור חרש, שוטה וקטן, אימא היה מקום לומר שחרשותו גרמה לו ליפול, או קטנותו גרמה לו ליפול ולקח ליפטר, ייפטר בעל הבור מתשלום. המשמלן, משמיע לנו משנתנו שגם על שברים אלו חייב בעל הבור. שואלת הגמרא, אמר לרב אחא לרבינה ואתניא, וראשנינו בברייתא נפל לתוכו ברדעת פטור. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא לשור ברדעת? ואם כן, מבואר בברייתא שהבעל הבור אינו חייב אלא על שור חרש שוטה וקטן שנפלו לבורו. תרצת הגמרא, אמר להשיב לו רבינה, לא, אין כוונת הברייתא לשור אלא כוונתה לאדם. כלומר, שאם נפל אדם ברדעת, פטור בעל הבור, אבל בנפילת שור, בין אם השור פיקח, בין אם השור חרש, שוטה וקטן, חייב בעל הבור לשלם. בקשה הגמרא אל המעטה, אם אנחנו מפרשים שכוונת הברייתא לאדם, אם כן משמע שרק על אדם בן דת הוא דפטור. עליו בן דת, אבל אדם שאינו בן דת, הוא דחייב, יהיה חייב בעל הבור. איך אפשר לומר זאת? הרי שור ולא אדם כתיב, הרי הפסוק שור ממעט שאינו חייב כלל על אדם. רצת הגמרא, אין כוונת הברייתא שדווקא על אדם בן דת פטור, אלא מהי בן דת? מה כוונת הברייתא באומרה? בן דעת, מין בן דעת, דהיינו כל סוגי האדם. אם כן מכאן משמע שהפטור של אדם בבור זה בגלל גזירת הכתוב ולא משום שהיה לו להתבונן בדרכים. ולכן, בעל הבור פטור גם כשנפל לשם חרש שוטה וקטן. שואלת הגמרא, אמר לי, שאל רב אחא לרבינה ועתניא, הרי שנינו מפורש בברייתא אחרת. נפל לתוכו שור בן דעת פטור ומבואר, שרק על שור שאינו בן דעת חיבה התורה. תרץ את הגמרא אלא אמר רב, אכן כוונת המשנה היא כפי שנתבהר בתחילה, שאם נפל שור והוא חרש, או שור והוא שוטה, או שור והוא קטן, דווקא על שברים אילו חייב בעל הבור. אבל אם נפל שור והוא פיקח, פטור בעל הבור. מה היא טעמה? למה הוא פטור? כיוון דבאי אלה עיוני ומייזל, דרך השור להתבונן בהליכתו ולהיזהר לו ליפול בבור, ולכך לא נחשב בעל הבור פושע לגבי נפילת שור בן דעת, כיוון שלא היה לו לעלות על דעתו שיפול שם השור. ומביאה הגמרא ראיה לדין הזה, תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, רק אם נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן ושור סומה, ושור פיקח שמהלך בלילה חייב עליהם בעל הבור, כיוון שגבי שברים אלו, שאינם יכולים לראות את הבור, בעל הבור הוא נחשב פושע. אבל אם היה השור פיקח ומהלך ביום, פטור עליו בעל הבור. וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף נון דלת עמוד ב. מצינו בתורה בכמה עניינים שפרטי דיניהם נאמרו על שור, אז משנתנו מבארת שאין כוונת התורה שהדין נאמר דווקא על שור, אלא בין על שור ובין על שער בהמות וחיות ועופות. אומרת המשנה, אחד שור ואחד כל בהמה שווים לנפילת הבור. ואף על פי שכך הוא הדין בכל המזיקים והנזקים, כותבת המשנה זאת רק לגבי בור, משום שלגבי מזיק של קרן יש חילוק בין שור שאינו מועד מתחילתו, ובין הזאב והארי וכולי שנעשים מועדים מתחילתם. וכן יש חילוק בין הנזקים, כיוון שמועד למין זה אינו נעשה מועד למין אחר, והמשנה כתבה רק דברים שכולם שווים בהם. כך מבאר הפני יהושע. אם כן, אחד שור ואחד כל בהמה שווים לנפילת הבור לגבי מה שנאמר בספר שמות פרק כ"א, פסוק למד ג', וכי יפתח איש בור ונפל שם השור או חמור. אין הכוונה שחייב דווקא אם נפל שור, אלא אף בשאר בהמות הדין הוא כך, וכן להפרשת הר סיני לגבי מה שצפתה תורה על ישראל, שיפרישו את עצמם ואת בהמתם מלעלות להר סיני קודם מעמד הר סיני. נאמר בספר שמות פרק י' פסוק י' ג', אם בהמה אם איש לא יחיה, וכוונת התורה גם לחיה ולעופות כמבואר בהמשך המשנה. אף על פי שמה שהיה היה ואין אף קמינה בזה, מכל מקום פרשה המשנה את הדין הזה, כמו שמצינו בגמרא במסכת סנהדרין בדף ט"ו עמוד ב'. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה שור סיני בחמה נידון. עוד אומרת המשנה, וכן לתשלומי כפל, לגבי מה שחייבה תורה את הגנב ותשלומי כפל, כאן נאמר בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג' משור עד חמור עצה, חיים שניים ישלם, כוונת התורה לכל בהמה. וכן להשבת הוועידה, מה שנאמר לגבי השבת הוועידה בספר דברים, פרק כ"ב פסוק א', לא תראה את שור אחיך או את ציו נידחים והתעלמת מהם השף תשיבם לאחיך, כוונת התורה לכל בהמה. לגבי תשלומי כפל והשבת הוועידה גם כלים בכלל, אבל מכל מקום, מכיוון שהתורה כתבה שור וחמור, כתבה המשנה שזה לאו דווקא שור וחמור אלא כל בעלי החיים בכלל. וכן אומרת המשנה לפריקה, מה שנאמר לגבי חיוב לפרוק חמור הנופל תחת מסעו בספר שמות פרק כ"ג פסוק ה', כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו, כוונת התורה לכל בהמה. הוא הדין לטעינה שנלמד גם מאותו הפסוק. וכן לחסימה, מה שנאמר לגבי איסור לחסום שור בשעת דישה, כנאמר בספר דברים פרק כ"ה פסוק ד' לא לחסום שור בדישו, כוונת התורה לכל בהמה. וכן לכיליים, מה שנאמר לגבי איסור הנהגה בכיליים בספר דברים פרק כ"ב פסוק י', לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כוונת התורה לכל שני מיני בהמה. וכן מה שנאמר לגבי איסור ארבעת כיליים בספר ויקרא פרק י' פסוק י', בהמתך לא תרביע כיליים, כוונת התורה גם לחיה ועוף. וכן לשבת, מה שנאמר לגבי חיוב שביתת בהמה בשבת בספר דברים פרק ה' פסוק י' ד', ושורך וחמורך וכל בהמתך. וכן חיה ועוף כיוצא בהן, גם חיה ועוף דינם כבהמה לגבי הדינים הללו. הוא הדין לדגים. מבאר את המשנה, אם כן, למה נאמר בפסוקים הללו שור או חמור? ולמרות ששור וחמור נצרכו למעט אדם וכלים, מכל מקום שואלת המשנה, למה נאמר המיעוט דווקא בשור וחמור ולא בבהמה אחרת? ואף על פי שמבואר במשנתנו שנכתב שור וחמור משום שדיבר הכתוב בעווה, מכל מקום לומדים מן המילים הללו למעט אדם וכלים, שהרי אין התורה מייתרת תיבות משום לשון העווה. אם כן, מבאר את המשנה, אם כן, למה נאמר בפסוקים הללו שור או חמור, אלא משום שדיבר הכתוב בעווה, התורה דיברה על בהמות אלו שדרך בני אדם להשתמש בהם לצורכם. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא, מאיכן למדה משנתנו שדינים אלו נאמרו בכל בהמות חיות ועורפות. מבארת הגמרא, לגבי נפילת הבור, כסף ישיב לבעליו כתיב. וכוונת הפסוק לרבות שחייב בעל הבור, על כל דעית לי בעלים. כל מי שיש לו בעלים דהיינו אפשר בהמות וחיות ועופות כדי המרן, כמו שמבואר להיל בדף נון דלת עמוד א'. ותוספות להיל בדיבור המתחיל אבא כותבים שהטעם שאין למדים שער בעלי חיים בגזרה שווה שור שור משבת, משום שכל מקום שאפשר לדרוש בכלל ופרט לא למדים בגזרה שווה, ולכן לולי הריבוי היה מקום לומר שדווקא שור וחמור. וכן כותבים התוספות שמאותה הטעם צריך ריבוי לגבי תשלומי כפל והשבת הוועידה, שלולי הריבוי היו ממעטים שער דברים מכלל ופרט. ואילו השיטה מקובצת כותב שאם היינו למדים משבת היינו מרבים רק בעלי חיים, אבל נפילת הבור ותשלומי כפל והשבת הוועידה שייך גם בדברים שאינם בעלי חיים. אומרת הגמרא לגבי הפרשת הר סיני, נאמר אם בהמה אם איש לא יחיה, והכלל בכל מקום שחיה בכלל בהמה אביה. הכלל הזה שחיה בכלל בהמה למדים במסכת חולין בדף עין א' עמוד א', מה שנאמר לעניין מאכלות אסורות, זאת הבהמה אשר תאכלו איל צבי ויחמור, דהיינו שהתורה כללה את מיני החיות כגון איל צבי ויחמור בלשון בהמה. והמילה אם אומרת הגמרא שנאמר בפסוק הזה בא לרבות את העופות. וכן לגבי תשלומי כפל חייב בו אף על שאר מיני בעלי חיים ואפילו על דבר שאין בו רוח חיים, כדי אמרינה להלן בדף סמך בית עמוד בית, שמה שנאמר בתחילת הפסוק על כל דבר פשע זה כלל, וזה בא לרבות כל דבר פשיעה. ובגמרא לקמן בדף סמך בית עמוד בית מבואר שבפסוק הזה נאמר כלל ופרט הוא כלל, על כל דבר פשע זה כלל, על שור ועל חמור, על שה ועל סלמה פרט, על כל הוידה חזר וכלל, כלל ופרט הוא כלל, יתא דן אלא כאין הפרט. ולכך, כשם שהפרטים המפורשים בפסוק הם דברים המטלטלים וגופם שווה ממון, אף כל שאר דברים המטלטלים וגופם שווה ממון, הרי הם בכלל הדין הזה. וכן לגבי השבת הוידה למדים שחייבה תורה, כל דבר בהשבה ממה שנאמר, וכן תעשה לכל הוידת אחיך, וכן לעניין חיוב פריקה, יליב חמור חמור משבת. לומדים גזירה שווה מחמור האמור לגבי שביתת בהמה בשבת, לחמור הכתוב גבי חיוב פריקה, כשם שלעניין שבת גם שער בהמות חיות ועופות בכלל האיסור, כך לעניין פריקה כולם בכלל החיוב. וכן לעניין חסימה, יאליף שור שור משבת, לומדים זרה שווה משור האמור לגבי שבת לשור הכתוב גבי איסור חסימה. וכן לגבי איסור קיליים, אי קיליים דחרישה, לגבי האיסור לחרוש בשני מיני בהמות, יאליף לומדים זרה שווה שור שור משבת, וכשם שלעניין שבת אף שער מיני בעלי חיים בכלל האיסור, כך לעניין קיליים אסור לחרוש בכל שני מיני בעלי חיים יחדיו. אי קיליים דארבעה, אם לגבי האיסור להרביע קיליים, יאליף בהמתך בהמתך משבת. למדים שאף כל שאר בעלי חיים בכלל האיסור. גזירה שווה מבהמתך אמור לגבי שבת לבהמתך, כתוב לגבי איסור ארבעת קיליים. מבארת הגמרא וגבי שבת עצמה מנהלן, מניין לנו שכל בהמה חיה ורוב בכלל חיובי שביתה? נתניה, נאמר בברייתא, רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל בעשרת הדיברות הראשונות שנאמרו בפרשת יתרו, נאמר עבדך ועמתך ובהמתך, ולא הוסיפה התורה שור וחמור. ובעשרת הדיברות האחרונות שנאמרו בפרשת ואתחנן בספר דברים נאמר, ושורך וחמורך וכל בהמתך. מבארת הברייתא, ואף שאלו שור וחמור בכלל כל בהמה היו, הרי הם כלולים במה שכתבה התורה וכל בהמתך, ולמה יצאו, למה נכתבו בלחוד? לומר לך, מה שור וחמור האמור כאן גבי שבת גם חיה ואוף כיוצא בהן? אף כל מקום שכתבה תורה שור וחמור, כוונתה שגם חיה ואוף כיוצא בהן. שואלת הגמרא, מניין שלגבי שבת גם חיה ואוף בכלל האיסור? ולא אחד מיוד ג' מידות שהתורה נדרשת בהם הוא, שבמקום שהתורה כתבה כלל ואחר כך פרטה פרט מסוים מאותו כלל, הפרט הוא פירושו של הכלל. ואם כן אימא נאמר שכיוון שבהמה דנאמרה בדיברות הראשונות היא כלל, שהרי משמעותה כל בהמה, ושורך וחמורך נאמרו בדיברות האחרונות הם פרט, נמצא שיש כאן כלל ופרט, והדין נותן שאין בכלל אלא מה שבפרט, ולכן שור וחמור אין, רק על שור וחמור המפורטים בפסוק יש חיוב של שביתת בהמה, אבל מידי אחרינה לא, שאר בעלי חיים אין חיוב של שביתת בהמה. מיישבת הגמרא אמרי, אמרו חכמי הגמרא, כיוון ששוב נאמר וכל בהמתך בדיברות האחרונות, נמצא שחזר הכתוב וכלל, ולכך הפסוקים נדרשים במידה אחרת מיוד ג' מידות. כי כאשר נאמר כלל ופרט הוא כלל, יהיה תדן אלא כאין הפרט. הכלל השני בא לרבות כל דבר הדומה לפרט המפורש בפסוק, ואם כן מה הפרט מפורש בעלי חיים, כשם ששור וחמור המפורטים בפסוק הרי הם בעלי חיים, אף כל שאר בעלי חיים הם בכלל חיוב שביתת בהמה. שואלת הגמרא, מדוע כל בעלי החיים דומים לשור וחמור ומתרבים מהכלל? ואלוהים הנאמר, מה הפרט מפורש דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע? כשם ששור וחמור המפורטים בפסוק, דינם שנבלתם מתמת את הנוגע והנושא אותם, אף כל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע, הרי הוא בכלל חיוב שביתת בהמתו, והיינו כל בהמה וחיה, אבל עופות שנבלתם מתמת במגע ובמסע לא, אינם בכלל חיוב שביתה. מיישבת הגמרא, אמרי אמרו חכמי הגמרא, אם כן, אם אכן כוונת התורה לכלול רק דבר הדומה לפרט לגמרי, כגון דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע, מדוע כתבה התורה גם שור וגם חמור? נכתוב רחמנה רק חד הפרטה, שתכתוב התורה או שור או חמור, ודי בכך שנדמה אליו רק דברים הדומים לו לגמרי, דהיינו, שנבלתה מתמה במגע ובמסע. אלא בהכרח הפרט השני בא לרבות, שגם דברים שאינם דומים לגמרי לפרט, כיוון שאין נבלתה מתמה במגע ובמסע, אם הם עדיין דומים לפרט בכך שהם בעלי חיים, גם הם בכלל חיוב שביטה, ולכך למדים לחייב גם על שביטה תופות. דוחה הגמרא את היישוב הזה, משום שאם היה כתוב רק אחד מהפרטים, עדיין לא היו לומדים ממנו שכל דבר שנבלתו מתמת במגע ובמסע, הוא בכלל חיוב שביטת בהמתו, שהרי היי נכתוב רחמנה. איזה מהפרטים די בכך שיכתב? אי כתב רחמנה. רק שור, אבי אמינה קרב לגבי מזבח אין, שאינו קרב לגבי מזבח לא. היה מקום לומר שרק בעלי חיים אדומים לשור בכך שראוי להקריבן על גבי המזבח, הם בכלל החיוב, אבל בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, אינם בכלל החיוב, ולכך כתב רחמנה גם חמור, לרבות שגם בעלי חיים שאינם ראויים לקורבן, הם בכלל החיוב, אם הם מתמים במגע ובמסע. והיא כתב רחמנה, אם הייתה תורה כותבת רק חמור, אבי אמינה היה עולה על דעתי לומר, קדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא. היה מקום לומר שרק בעלי חיים אדומים לחמור בכך שהבחור הנולד להם קדוש בקדושת בחורה הם בכלל החיוב, אבל בעלי חיים שאין בחורם קדוש בקדושת בחורה אינם בכלל החיוב. ולכן כתב רחמנה גם שור, לרבות שגם שאר בעלי חיים שאין בהם קדושת בחורה הם בכלל החיוב. ונמצא שגם הפרט השני נצרח ללמד שכל דבר שנבלתו מתמה במגע ובמסע הוא בכלל החיוב, ואין לנו מקור לרבות תופות שאין נבלתה מתמה במגע ובמסע שגם עליהם מצווה האדם בשביטת בשבת. מיישבת הגמרא באופן אחר ואומרת אין שאר בעלי חיים מתרבים מכלל ופרט וכלל, אלא הם מתרבים ממה שנאמר וכל באמתך. הלשון וכל משמעו ריבוי ההוא שבא לרבות את כל בעלי החיים, ואין לדרוש את הפסוק בכלל ופרט וכלל. מכל מקום לא מרבים כלים מן הריבוי הזה לבית הלל הסוברים שאין חיוב שביטה על הכלים, כיוון שאין מרבים אלא בעלי חיים ששייך בהם שביטה, אבל כלים שלא שייך בהם שביטה אינם מתרבים מהפסוק. שואלת הגמרא, וכל איך דכתב רחמנה כל ריבוי ההוא? וכי כל מקום שכתוב בתורה את המילה כל, הרי זה בא לרבות הכל, ואין הפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל? ואגבי מעשר, והרי לגבי מעשר דכתיב נאמר בפסוק כל, וכדרשין עלי בכלל ופרט, והפסוק נדרש בכלל ופרט וכלל. ואין הלשון כל מרבה כל דבר. לתניה, שנינו בברייתא לגבי דברים הניקחים בכסף מעשר שני. נאמר בתורה בספר דברים פרק י' פסוק חבב, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך. משמעותו כלל שיכול לקח כל דבר. בהמשך הפסוק נאמר בבקר ובצון וביין ובשיחר. והמשמעות היא פרט שיכול לקח רק בקר וצון יין ושיחר. בהמשך הפסוק נאמר ובכל אשר תשלחה נפשך חזר וכלל. כיוון שנאמר כלל ופרט וכלל, היא התדן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש פרי מפרי? כשם שהפרטים המפורשים בפסוק הם פרי היוצא מן הפרי, כגון בקר וצון, שהם ולדות הנולדים מבהמה, וכן יין שיוצא מהענבים, ושיחר היוצא מן התמרים. פרטים אלו הם גם גידולי קרקע, גדלים וניזונים מן הקרקע. אף כל דבר שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע, ניקח בכסף מעשר שני. חוץ מקמעין ופטריות ומים ומלח שאינם פרי מפרי, וחוץ מדגים שאינם ניזונים מן הקרקע. הרי מצינו בברייתא הזו שלא דורשים את לשון הפסוק, ובכל אשר תשלחה נפשך לרבות הכל, אלא הפסוק נדרש, בכלל ופרט וכלל. מתרץ את הגמרא, אמרי אמרו חכמי הגמרא, לגבי מעשר שני שנאמר לשון בכל, הרי זה כללה. הרי הוא כלל והוא נדרש בכלל ופרט וכלל, ואילו לגבי שבת שנאמר לשון כל ולא בכל, הרי זה ריבוי, אז לשון ריבוי, ולכן לומדים ובכל ואמתך, לרבות כל בעלי חיים שמצווים בשביטה. תירוץ נוסף מתרץ את הגמרא, היבא את אמא אם תרצה אמור, כל נע מכלל ההוא, אמנם סתם מקום שכתוב כל כוונת התורה לכלל, ויש לדרוש אותו בכלל ופרט וכלל. מי הוא? אבל אי כל דאחר ריבוי ההוא. אבל לשון כל שנאמר לגבי שבת בהכרח הוא ריבוי ומרבה את הכל. למה? מדאבל אלה מכתב ובאמתך, כדכתיב בדיברות הראשונות, שהרי בדיברות האחרונות היה לו לכתוב רק ובאמתך כמו שנכתב בדיברות הראשונות, מזה ששינתה התורה וכתב וכל באמתך, שמה מינה ריבויה. סימן שזה בא לרבות את כל בעלי החיים שמצווים על שביטה בשבת. שואלת הגמרא, אשתא דאמרת כל ריבויה, הוא עכשיו שביארת שלשון כל הנאמר בדיברות האחרונות מרבה כל בעלי חיים, אם כן, באמתך דנכתב בדיברות הראשונות, ושור וחמור שנכתבו בדיברות האחרונות למה לי? לשם מה הם נכתבו? משיבה הגמרא אמרי, אמרו חכמי הגמרא להשיב, שור להגמורי, שור שור לחסימה. המילה שור נכתבה בשבת כדי ללמד בגזרה שווה לשור האמור לגבי לב של חסימה, שגם הוא כולל גם חייו האוף. וחמור נכתב להגמורי חמור, חמור לפריקה. המילה חמור נכתבה בשבת כדי ללמד בגזרה שווה לחמור האמור לגבי חיובי פריקה, שאף הוא כולל גם חייו האוף. ובהמתך להגמורי והמתך והמתך לחיליים. המילה בהמתך נכתבה בשבת כדי ללמד בגזרה שווה לבהמתך אמור לגבי איסור ארבעת כליים. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן איסור חרישה והנהגה בכליים למידים בגזרה שווה משבת, אפילו אדם ליצר, גם לאדם יהיה אסור למשוך בקרון יחד עם בהמה וחיה, וכשם שלגבי שבת נאמר, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך ועבדך ועמתך ושורך וחמורך וכל בהמתך, והוקשו ושבו עבד ועמה לבהמה, כך גם גבי איסור כליים הנלמד משבת, יש להקיש ולהשוות אדם לבהמה. הלם מתנן, מדוע שנינו במשנה במסכת כליים פרק ח' משנה ו', אדם מותר עם כולם לחרוש ולמשוך. מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, פפונאי ידי טעם הדעה מילתא. תלמידי המקום ששמו פפונאי יודעים את טעם הדבר, ומנו, מי הוא אותו תלמיד מהמקום ששמו פפונאי? רב אחא בר יעקב. וטעם הדבר, משום דאמר קרא, נאמר בספר דברים פרק ה' פסוק י' ד', למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. לומדים מהפסוק הזה, שרק להנחה היא כשתיב, לגבי חיוב שביטה ומנוחה, הוקשו ושבו עבד ועמה לבהמה, ולא לדבר אחר. ולכן, משבת אין למידים לאסור חרישת אדם ובהמה בכליים. מה שמצינו חיוב פריקה באדם במסכת בבא מציע דף למד עמוד ב', אין החיוב שם אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא, אין חיוב פריקה באדם. זאת אומרת, אדם שהולך עם מסוי, אין מדאורייתא חיוב פריקה ממנו כמו שיש לגבי פריקה מחמור. עכשיו, אגב, שביארו לאל את הפסוקים שנאמרו בדיברות הראשונות והאחרונות לעניין שבת, מבארת הגמרא את שינוי לשון הפסוקים לגבי כיבוד אביהם. שאל רבי חנינה בן עגיל את רבי חייא בר אבא, מפני מה בדיברות הראשונות שבפרשת יתרו לא נאמר בהם לגבי כיבוד אביהם טוב, לא נאמר שם למען יטב לך, ובדיברות האחרונות שבפרשת ואתחנן נאמר בהם טוב, כי במצוות כיבוד אב ואם בספר דברים פרק ה' פסוק ט"ז נאמר, כבד את אביך ואת אמך כאשר ציווך השם אלוקיך, למען יאריכון ימיך ולמען יטב לך. והמהרש"א כותב שקושיית הגמרא לא הייתה למה כתוב טוב בדיברות האחרונות, כי הרי הגמרא במסכת קידושין דף ל"ט עמוד ב' דורשת שהפסוק למען יאריכון ימיך היינו בעולם הזה, ולמען יטב לך היינו בעולם הבא. אלא קושיית הגמרא היא, למה לא נאמר טוב בדיברות ראשונות? והשיבה הגמרא, הועיל וסופן להשתבר. דהיינו שפירותיהם שנרמזו בלוחות הראשונות שמריחות ימים בעולם הזה, יהיה להם הפסק, כיוון שיינשו בעולם הזה על עבירות שבידם ולא יאריכו ימים על האדמה לעולם, כמו לוחות הראשונות שהיה להם הפסק. אבל לגבי הקרן שנרמז בלוחות השניות, דהיינו, הבטחת הטוב לעולם שכולו טוב, הוא העולם הבא, הוא יהיה נצחי ולא יהיה לו הפסק, כמו שלוחות השניות אין להם הפסק. אם כן, חוזרים אל שאלת הגמרא שכאמור שאלה, מדוע בדיברות הראשונות לא נאמר טוב למען יטב לך ובדיברות האחרונות כן נאמר טוב? אומרת הגמרא, אמר לו, ישיב לו רב חייא בר אבא, עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, שעליני אם נאמר בהם טוב אם לאו, כיוון שאיני יודע אפילו אם נאמר בהם טוב אם לאו. כלך, לך לשאול אצל רבי תנחום בר חנילאי שהיה רגיל ללמוד אצל רבי יהושע בן לוי שהיה בקיא באגדה. אז לגבי הלך רבי חנינא אצל רבי תנחום ושאלו. אמר לי, השיב לו רבי תנחום, ממנו מרבי יהושע בן לוי לא שמעתי למה לא נאמר טוב בלוחות הראשונות, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא בר רבי חנינא. ואמרי לה, ויש אומרים שהיה שמואל בר נחום אבי אמו של רבי אחי בר רבי חנינא, לא כתבה התורה טוב בלוחות הראשונות? הועיל וסופן של הלוחות להשתבר. מבארת הגמרא, וכי סופן להשתבר מה היה, ומה בכך שסופן להשתבר? אמר רב אשי, אם היה נכתב טוב בלוחות הראשונות, חס ושלום פסקה טובה מישראל. הייתה התורה פוסקת מישראל על ידי שבירת הלוחות. שואל, אם כן, התורת חיים, למה כתבה התורה למען יאריכון ימיך? והרי כיוון שסופם להישבר, חס ושלום פסקה אריכות ימים מישראל, והוא מתרץ שפשטות הפסוק משמע שאינו בא להבטיח על חיים ארוכים, שהרי ממה שכתוב בסוף הפסוק, על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך משמע, שעיקר ההבטחה הוא שישבו לבטח על אדמתם זמן ארוך, וזה באמת נפסק בשבירת הלוחות. כמו שנאמר בחז"ל, אלמלא נשתברו לוחות הראשונות, לא שלטה בישראל אומה ולשון. עכשיו אגב שביארה הגמרא את עניין הזכרת טוב בדיברות האחרונות מביאה הגמרא עוד בעניין טוב. אמר רבי יהושע, הרואה אות תת בחלומו, סימן יפה לו. והמהרש"א כותב, כיוון שהאות תת מרמזת לטובה, לא נכתבה כלל בדיברות הראשונות. כי אם הייתה נכתבת, חס ושלום פסקה טובה מישראל. מבררת הגמרא מה הייתה, מדוע אם הוא רואה את האות תת בחלומו, זה סימן יפה לו. הילה אם נאמר משום דכתיב טוב, ולכך האות תת מרמזת טובה, כי כתובה באות תת. ולא אין זה מוכרח, שכן אימא אפשר לומר שמרמזים לו, על מה שאמר הנביא ישעיה לגבי מפלת בבל, ספר ישעיה פרק י' פסוק כ' ג', ותתתיע במתתי השמד, שהיא תתרוקן מכל טוב ולא יישאר במאומה. משיבה הגמרא, שלמרות ש, ותתתיע במתתי השמד זה גם לשון של רעה כתובה באות ת', אין לפרש שזה רומז, האות ת' על ותתתיע, שהרי הת' כאמרינן. רבי יהושע אמר את דבריו כשהוא ראה בחלום אות ת' אחת, ואילו במילה ותתתיע נכתבה האות ת' פעמיים. שואלת הגמרא, ועדיין אין זה מוכרח, שכן אימא אפשר לומר שמרמזים לו על הפסוק שנאמר לגבי חטאי ירושלים במגילת איכה, פרק א' פסוק ת' תומתה בשוליה, שהיא לשון רעה כתובה באות ת', והאות ת' אחת מופיעה שם במילה. משיבה הגמרא, ת' ב' כאמרינן, דברי רבי יהושע נאמרו כשראה בחלומו את האותיות ת' וב', ולכן אין לפרש שרמזו לו על הפסוק תומתה בשוליה. שואלת הגמרא, לא עדיין אין זה מוכרח, שכן אימא אפשר לומר שהאותיות ת' וב' מרמזים על הפסוק שנאמר לגבי חורבן ירושלים במגילת איכה, פרק ב' פסוק ת', תבעו בארץ שעריה. יושבת הגמרא אל הטעם שהרואה את האות ת' בחלומו סימן יפה, הוא לא. הועיל ופתח בו הכתוב לטובה תחילה, כיוון שהאות ת' הראשונה בתורה היא לטובה, שהרי מהפסוק הראשון בראשית ברא אלוקים עד הפסוק וירא אלוקים את האור, לא כתיב ת', ורק בפסוק הזה נאמר וירא אלוקים את האור, כי טוב. אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את המילה הספד בחלומו, הרי זה סימן שחסו עליו מן השמיים, ופדאו, כיוון שהמילה הספד מרמזת למילים חס ופדה. ומבאר את הגמרא, ואני מילי בכתבה, הרמז הזה אינו אלא כשראה את המילה הזו כתובה, אבל אם שמע זאת, אין זה מרמז על כך. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שהנאמר בתורה לעניין איסור ארבעת כליים, באמתך לא תרביע כליים, אין זה דווקא בבהמה, אלא וכן חייו האופך היוצא בהן. אמר יש לה כשכן שנה רבי, ממה ששנה רבי במשנתנו שאסור להרביע שני מיני עופות זה בזה משום כליים, למדנו שאף תרנגול וטווס ופסיוני שהוא מן סלב, כליים זה בזה ואסור להרביעם זה בזה משום כליים. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שאלו שלושה מינים והם כליים זה בזה, מה מחדש בזה רש לקיש? מיישבת הגמרא, אמר רב חביבה, משום דרבו באדי הדדי, כיוון שהם גדלים זה אצל זה, מהו דתי ממין חדו, היה מקום לומר שנחשבים כמין אחד ומותרים זה בזה. כמה שמלה, נשמיענו רש לקיש ששלושה מינים הם ואסורים זה בזה. ותוספות בדיור המתחיל אמר, כותבים שאין כוונת רש לקיש, שהם המשנה למדנו שאף על פי שהם גדלים זה עם זה, הם שלושה מינים, שהרי במשנה לא מוזכר הדבר הזה בכלל. אלא כוונת רש לקיש, שכיוון שלמדנו במשנה שיש כליים בעופות, אנחנו יודעים מסברה שתרנגול, טווס ופסיוני, הם שלושה מינים שאף על פי שגדלים זה עם זה. מביאה הגמרא עוד מיני עופות האסורים בארבעת כליים. אמר שמואל, אבז של יישוב ואבז הבר, שני מינים הם ולכן הם כליים זה בזה ואסור להרביעם זה עם זה. מה תקיף לה רב חנן, מה איתם, מה הטעם ששני מינים הם? הילי, מה אם נאמר משום דעי אריך כהג, זה חרטומו ארוך, והאיזוטר כהג וזה חרטומו קצר, והרי אלא מעטה לפי הטעם הזה, אף גמל הפרסה, גמל פרסי וגמל הטעיה וגמל ערבי, דעי היה למקויה שזה צברו אב, והי קטין כהג וזה צברו דק, אך אינה מדאב וכליים זה בזה, וכי גם בהם נאמר ששני מינים הם ואסור להרביעם זה בזה משום כליים? אלא, אמר אביי, מיישבת הגמרא, סימן אחר יש לכך ששני מינים הם, שהרי אין הזכרים שבהם דומים זה לזה, כיוון שזה ביציו מבחוץ, אבז הבר ניכרים ביצי זכרותו מבחוץ, וזה ביציו מבפנים, ואילו אבז של יישוב אין ביצי זכרותו ניכרים מבחוץ. רב פאפה אמר, סימן אחר לכך ששני מינים הם, שהרי אין הנקבות דומות זו לזו, התאונה חדה בעתה בשכלה, נקיבת אבז הבר אינה טעונה אלא ביצה אחת בכל פעם, ורק אחר שמטלת אותה היא נטענת בביצה אחרת, והטעונה כמה ביעתה בשיכלה, ואילו נקיבת אבז של יישוב טעונה כמה ביצים בבת אחת. במשנתנו מבואר שאיסור ארבעת כליים נוהג בבהמה חיה ועוף. מבאר את הגמרא, דין ארבעת מינים שבים. אמר רבי ירמיה, אמר רש לקיש בשמו של רש לקיש, המרביע שני מינים שבים, מיני בעלי חיים הגדלים בים, לוקה. ותוספות כותבים בדיבור המתחיל המרביעה, שרבי יוסי ברבי יהודה היה מגיע בגמרא ואומר המנהיג שני מינים שבים, משום שבירושלמי במסכת כליים משמע שאי אפשר להרביע דגים. אבל דוחים התוספות ואומרים שאין צריך להגיע, כיוון שרק דגים אי אפשר להרביע, אבל מין חיות שבים, שייך בהם ארבעה. אם כן, אומר רב ירמיה בשמו של ריש לקיש, המרביע שני מינים שבים, לוקה. מה הייתה ממת עמו ומקורו של הדין הזה? אמר רב אדא בר רבא, משמי דאולה, משמו של לולה, אתיה למיניהו למיניהו, מי יבשה? למידים כן בגזירה שווה. נאמר, המילה למיניהם גבי מינים שבים בפסוק בספר בראשית פרק א' פסוק כ"א, והעברה אלוקים את התנינים הגדולים, ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם, ונאמר המילה למיניהו בהמשך הפסוק, ואת כל אוף כנף למיניהו לגבי מינים שביבשה. וכשם שמינים שביבשה אסורים בארבעת כליים, כך מינים שבים אסורים. מביאה הגמרא נידון באיסור הנגת כליים. באי רחבה, רחבה הסתפק, המנהיג באיזה ושיבוטה, קשר קרון לעז ודג, הדג צף במים, והעז מושך יחד איתו על שפת המים. מהו? האם עובר בכך על האיסור להניג בכליים? וביור הספק הוא, מי אמרין הנעים לומר, כיוון דעיזה לא נחית בימה, כיוון שהעז אינו יורד לים ושיבוט הלא סליק ליבשה, והדג אינו עולה ליבשה, לא כלום עביד, לא עבר על איסור במה שמניג את הקרון על ידי שניהם, שאין זה נחשב כהנהגה יחדיו. או דילמה או שמה נאמר, כיוון שסוף סוף אשת מיד כמניג, היות ועכשיו הוא מניג את הקרון על ידי שניהם, הרי זה נחשב הנהגה יחדיו, עובר בכך על איסור כליים. מתקיף לה רבינה, מקשה על הספק הזה רבינה, אלא מעטה, איך אפשר לצדד ולומר שבהנהגתם יחדיו עובר על איסור כליים על אף שהם בשני מקומות, וכי אם חיבר חיטה וסעורה בידו, וזרה חיטה בארץ, בארץ ישראל, שזה מקום שאסור לזרוע בו כליים, וסעורה הוא זרה בחוץ על הארץ, שזה מקום שמותר לזרוע בו כליים, כי הרי איסורי כלי זרעים זה מצווה התלויה בארץ. החינם ידי מחייב, האם גם בזה נאמר, שכיוון שחיברם וזרעם יחדיו, על אף שזרעם בשני מקומות נפרדים, עבר על איסור כלי זרעים, וכשם שבאופן זה ודאי לא עבר על איסור כלי זרעים, כך מנהיג בעז ודג לא עבר משום איסור הנהגה בכליים. רצת הגמרא אמרי, אמרו חכמי הגמרא, אחי אשת, כך אתה משווה? אין דומה זה לזה, שהרי אתם שם, זורע חיטה בארץ וסעורה שבחוץ על הארץ, פטור משום שאומנם ארץ מקום חיובה, ארץ ישראל זה מקום שחייבים על זריעתו בכליים, אבל כיוון שחוץ על הארץ לא מקום חיובה, אין חייבים בו על זריעת כליים, אם כן לא זרע את שני המינים במקום שאסור בזריעה. אבל אחא במנהיג על ידי עז שביבשה ודג שבים, אידי ואידי חיובה הוא. גם מיני יבשה וגם מיני דגים שבים, יש בהם איסור כליים, שהרי אם היה מנהיג קרון על ידי שני מינים בהמות, או שהיה מנהיג ספינה על ידי שני מיני דגים, היה חייב משום כליים. ולכן גם כשמנהיג על ידי עז ודג, יש מקום לצדד ולומר שהוא יהיה חייב בכך משום כליים. הרמב"ם מלכות כליים פרק ט' הלכה ח' כותב, שאסור להניג איזה ושיבוטה ועם מסע פטור. והסיבה אומר המגיד משנה, משום שלא נפשטה הבעיה בגמרא. אדרן הלך שור שנגח את הפרה, בלי נדר, סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה. את הפרק החמישי ממסכת בבא קמא, פרק שמסתיים בדף נון ה' עמוד א', ומיד מיד אנו הולכים מחיל אל חיל, ולומדים את המשנה הראשונה, הפותחת את הפרק השישי של מסכת בבא קמא, הלא הוא פרק הכונס. המשנה עוסקת בנזקי שן ורגל, נזקי שן היינו שאכלה בשיניה, ונזקי רגל היינו שהזיקה על ידי דריסת רגלה, ומלמד את המשנה אם מתי בעל הצון חייב לשלם את נזקי צונו. מכיוון ובצון לא נאמר בתורה נזקי נגיחה כי אם נזקי שן ורגל, נקת התנה במשנתנו צון ולא שור, כמו בפרקים הקודמים שעסקו בעניין נגיחה. אומרת המשנה הפותחת את הפרק השישי במסכת בבא קמא, כונס צון לדיר, האוספת צונו לדיר. המאירי מבאר שהיה מנהגם כשהיו רוצים לזבל את השדה, היו מכניסים את הצון לשדה וגודרים סביבותיהם ומלינים שם את הצון עד שהיה המקום מזדבל. אחר כך היו מכנסים אותם במקום אחר, וממילא המקום המגודר נקרא דיר. הכונס צון לדיר, האוספת צונו לדיר ונעל את דלת הדיר בפניה, דהיינו בפני הצון, כראוי. והברייתא תבאר בגמרא שהכוונה לנעילה שיכולה לעמוד בפני רוח מצויה, ויצא בהמה מהדיר והזיקה בשדה אחרים בשן או ברגל, פטור בעל הצון מכיוון ששמר כראוי את צונו. אולם אם לא נעל בפניה את הדלת כראוי ויצא והזיקה, חייב בעל הצון מכיוון שלא שמר את צונו כראוי. והמשנה באה להשמיע בדין הזה שמה שאמרה לאל שאם נעל בפניה כראוי פטור, אין הכוונה לנעילה מעולה שיכולה לעמוד גם ברוח שאינה מצויה. כי אם לנעילה רגילה יכולה לעמוד ברוח מצויה, וכן מבואר בברייתא בגמרא, ולכן אמרה שרק אם לא נעל בפניה כראוי, הרי הוא חייב, כדי שנדייק מזה, שאם נעל בפניה כראוי, דהיינו בנעילה רגילה, הרי הוא פטור. אומרת המשנה, נעל את הדיר כראוי, ונפרצה כותל הדיר בלילה, או שפרצו הליסטים שודדים ויצא הצון, והזיקה, פטור בעל הצון מכיוון ששמר על צונו כראוי. ואם הוציאו הליסטים מהדיר והלכה והזיקה, הליסטים חייבים לשלם את מה שהזיקה. ואף על פי שכבר שנינו ברישה שאם נעל בפני הכראוי פטור, כותבים התוספות בדיבור המתחיל נפרצה, שהתנא בא להשמיע שדווקא אם נפרצה בלילה פטור, אבל אם נפרץ הכותל ביום, חייב בעל הצון, מכיוון שבוודאי יצא קול ונתפרסמה הפריצה, והיה עליו לשמור את צונו. את החילוק בין הסיפה לרישה מבאר המהרש"א, שברישה מדובר שהדלת נפתחה והבהמה יצאה בעדה, ולכן פטור גם ביום, מכיוון שעל פתיחת דלת אין יוצא קול. בסיפה מדובר על פריצת הכותל, וזהו יהיה חייב ביום, מכיוון שיוצא על כך קול והדבר מתפרסם. עוד מתרצים התוספות, שיש לומר שהמשנה באה ללמד שאם נפרצה בלילה פטור בעל הצון, אפילו אם נודע לו מה הפריצה, כי אינו חייב לחזר אחרי צונו באפילה. המשנה אמרה שהליסטים חייבים לשלם את מה שהזיקה, אף על פי שאין הגזלן קונה את הבהמה במשיכתה, מכיוון שקניין משיכה אינו מועיל אם לא אמר המקנה לקונה לחזק וקני. מכל מקום, מכיוון שעשה בה דבר שקונה במקח וממכר, ועכשיו היא ברשותו, אז הוא חייב בשמירתה. אומרת המשנה, הניחה את הבהמה בחמה במקום שהשמש מצערת אותה, או שמסרה לחירש שוטה וקטן ויצאה הבהמה והזיקה, חייב בעל הצון לפי שפשע בשמירתה, שכשהיא ניחה בחמה דרך הבהמה לנסות בכל כוחה לברוח מהדיר, ולכן אפילו אם נעל בפניה כראוי, חייב. לחירש שוטה וקטן אינם בני שמירה, לכן אם לא נעל כראוי ושמח על שמירתם, חייב. הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק ד' הלכה ואף כותב, שאפילו אם קשר כראוי חייב אם מסרה לחירש שוטה וקטן, מפני שדרך השור להתיר את הקשר ולצאת ולהזיק. מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו שקיבל על עצמו את חיובי השמירה של הבעלים, ואם לא שמרה כראוי, הרי הוא חייב לשלם את נזקיה. והגמרא לקמן בדף נ"ו עמוד ב' תבהר, שאין הכוונה שבעל הצון מסרה לרועה, שהרי כבר שנינו לאלה בדף מ"ד עמוד ב', מסרו לשומר חינם ולשואל לנושא שכר ולסוחר, נכנסו תחת הבעלים. אלא כוונת המשנה היא שהרועה מסר את הצון לרועה אחר, וכדרך הרועים שהרועה הגדול נותן את הצון לתלמידיו הרועים, וחייב הרועה השני. עכשיו מלמד את המשנה שיש פעמים שאין בעל הבהמה חייב לשלם את מה שהזיקה. בהמה שנפלה באונס מגג בעליה ומרשות הרבים לגינה, ונהנית במה שנחבטה בירקות של הגינה ולא נתרסקו איבריה בקרקע, משלם את דמי מה שנהנית, שבית דין שמין, כמה היה מוכן לשלם כדי שהבהמה תיפול על גבי ירקות רכים, ולא יתרסקו איבריה בקרקע. ואת הסכום הזה הוא משלם, ואינו משלם את דמי הירקות שניזוקו שהרי נאנסה. המשנה בעצם בא לחדש שאין דין זה כדין מבריח הרי מנכסי חברו שחברו פטור מלשלם לו. וקל וחומר שאם הבהמה אכלה מהרוגות הירק שבשדה שצריך לשלם את מה שנהנתה. ותשלום דמי מה שנהנתה כשאכלה, כבר ביררנו ולמדנו לעיל בדף חף עמוד א', אולם אם הבהמה ירדה לגינה כדרכה והזיקה בשן או ברגל, משלמת את דמי מה שהזיקה. מבאר את המשנה שגם באופן שחייב לשלם את דמי הנזק אינו משלמו במלואו. כיצד משלמת את דמי מה שהזיקה? אם הזיקה ארוגת ירק אינו משלם את שווי הארוגה כשהיא לעצמה, אלא שמין מחשבים כאילו הייתה ארוגה זו בתוך שטח של בית צאה 50 על 50 אמה באותה שדה, שהם 2,500 אמות מרובעות, ועומדים כמה הייתה יפה, כמה היה ערכה של בית הסאה קודם שהזיקה הבהמה את הארוגה הזו, וכמה היא יפה, וכמה שוויה כעת לאחר שהוזקה הארוגה ומשלם את ההפרש. ובאופן כזה התשלום הוא פחות מאשר אם היו שמים את שווי הארוגה לבדה. כי אם היו מחשבים את שווי הארוגה, היה מזיק צריך לשלם הרבה יותר ממה שהוא צריך לשלם כעת. שכן דרך בני אדם שבאים לקנות שדה של בית צאה עם ארוגות הירק שעליה, שאף אם חסירה בשדה ארוגה אחת, אין מנקים מדמי בית צאה את כל דמי הארוגה, אלא רק סכום מועט. והדבר הזה נלמד לכמן בדף נ"ח עמוד ב', ממה שנאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ד', וביער בשדה אחר, דרשו חז"ל שכוונה שמודדים את הנזק אגב שדה אחר. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, דין זה ששמין אגב השדה הוא רק איכן שאכלה פירות שעדיין לא נגמרו בשולם. אולם אם הבהמה אכלה פירות גמורים שנגמר בשולם כל צורכם, ושוב אינם צריכים לקרקע, אין שמין את הארוגה אגב בית שאה, אלא משלמת פירות גמורים כפי שוויים המלא. אם אכלה שאה משלמת דמי שאה, אם אכלה שעתיים משלמת דמי שעתיים. זוהי המשנה שלנו, הפותחת את הפרק השישי של מסכת בבא קמא, פרק ששמו הכונס. וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו בדף נ"ד ממסכת בבא קמא. שאלה ראשונה, מה הדין של כלים שהוזקו בבור ומניין? שאלה שנייה, למסקנה, מניין שחייבים בבור על העופות? שאלה שלישית, אילו פרטים לא ידוע לנו לשם מה כתבתם התורה? שאלה רביעית, איזה שור לא חייבים על נפילתו לבור? שאלה חמישית, מה ההבדל אם דורשים כללים ופרטים או שדורשים ריבועים ומיעוטים? ההסבר נמצא ברשי. שאלה השישית והאחרונה על דף נ"ד, מדוע לא לומדים גזירה שווה ממלאכת שבת לאסור אדם בכליים? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון, חי בתמוז תשע"ו, צום 17 בתמוז נדחה, בו סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף נ"ד ממסכת בבא קמא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני, י"ט בתמוז תשע"ו, ונלמד את דף נ"ה, הדף החותם את הפרק החמישי ממסכת בבא קמא, והדף המתחיל את הפרק השישי של מסכתנו. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שהיום הזה, הצום הרביעי, יהפוך לססון ולשמחה כהבטחת בורא עולם ביד נביאו זכריה, לישועה ולנחמה. יום שיהיה מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה, והרבה שמחה. ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.